עכשיו פרשננו הפוליטי, אולפן רחובות, אבי בלום, בוקר טוב.
בוקר רו, מה שלומך בצלאל?
ברוך השם, איך אתה?
בסדר גמור, בנסיבות, תמיד צריך להוסיף איזה קרחץ בימים אלה.
כן, בהחלט. טוב, מה נדבר הבוקר?
מה שתבחר, על
הגיוס. הממשלה מקרטעת, גיוס.
מה שהיה אתמול בלילה. בוא נדבר על הגיוס.
בוא נדבר על הגיוס, כי אני אגיד לך מה, ואני לא יודע אם יש לנו תשובות, לפחות לי אין ממש תשובות, חוץ מהאמירה שהכל יהיה בסדר בעזרת השם. פונים אליי, אברכים, בחורים, מה יהיה, יש להם מעמד, אין להם מעמד, מה הם צריכים לעשות? אני חושב שכדאי מאוד שיהיה גורם רשמי, חרדי כמובן, שייתן תשובות על חלק מהשאלות, ויש הרבה שאלות לאנשים. אנשים לא רוצים להגיע למצבים...
עצר לי לאכזב אותם, אין גורם כזה ואין כתובת ברורה. כולם מנסים לעשות, אבל אין מישהו שלוקח אחריות ומטפל בעניין. אנחנו יודעים שהייעוץ המשפטי, נכון לעכשיו, למרות שראינו בגץ הולך על הקו הכי קיצוני וגם היועצת המשפטית לממשלה, אבל נכון לעכשיו, מי שקיבל כבר דיחוי, אז הדיחוי הזה נשאר בתוקף. מי שצריך להתייצב, מתחיל את המסלול הלא נעים של להפוך להריק.
כלומר, מי שהגיש דיחוי עד תחילת השבוע, הדיחוי שלו בתוקף לשנה הקרובה?
כן, כן. שזה ישליך לכאורה גם על תקציב הישיבות, לכן יש איזשהו מרווח זמן כאן. אבל צריך להבין שאין הרבה זמן. עכשיו, נתניהו ישב עם חברי הכנסת, לפני ואחרי, אמר לי מישהו מימה לנו איזה כמה שעות של שקט, כי ברגע שהוא הבין, נתחיל עם זה כך, אתה יודע מה אנחנו אומרים, על מה נדבר. לביבי, כשהוא רואה שיש איום על הממשלה שלו, הוא נכנס באמת לאירוע, והוא ראה שיש איום, הוא קלט את זה כשהגיע המכתב ביום רביעי שעבר מהיועצת המשפטית לממשלה, אחר כך הבגז בחדל הלך צד אחד קדימה, וצריך להבין את התהליכים, מכתב כזה לא נוחת פתאום, אתה מחליף טיוטות, מנסה להעביר איזושהי הצעה, עלתה הצעה אולי ללכת לאיזה 3 חודשים, ולסמן מראש יעדים שהחרדים יסכימו עליהם, היא החזירה בפינג פונג כזה ופתאום נתנה בום. עכשיו, כשהוא חטף את הבום, הוא הבין שמישהו כאן עושה לו מערב. ומאז הוא נכנס לאירוע מדבר, מתקשר, מבטיח. הבעיה שלא באמת רואים התכנות פוליטית להעביר חקיקה. נתניהו מבטיח להביא את ה-32 קולות של הליכוד. קשה לראות אותו מביא את זה, בעיקר בגלל יואב גלנט שסוחף אחריו אחרים. זה סוחף אחריו, זה סוחף אחריו את הציונות הדתית מהשיקולים שלהם. אפשר לדבר על זה תכף. קשה לראות איך מיד אחרי פסח ואין מועד אחר, אי אפשר לסחוב את זה בקיץ, מיד אחרי החגים, אחרי יום העצמאות, מעבירים חקיקה. קשה לראות את האצבעות שיתמכו בעד, לא מדבר שעדיין אין נוסחה על השולחן.
בקיצור, פלונטר. הפלונטר הזה לא הולך להסתיים כל כך מהר, גם אם ינסו להעביר חוק, לא ברור שיש לו רוב, כפי שאתה אומר. יש כמה גורמים בקואליציה שלא ישתפו עם זה פעולה, וחבל, ואני מדבר על... כולל אנשים חופשי כיפה, מן הסתם.
בעיקר אנשים חופשי כיפה. תראה, אפשר להבין מהציונות הדתית באמת יש להם את התחושות האלה, כי אי אפשר להתעלם ממה שהם נתנו במלחמה הזאת. אבל, אני לא מדבר על זה, אני מדבר רק על שיקולים פוליטיים. ואין ספק שיש פה שיקולים פוליטיים ציניים, מצידו של מי שאמרנו עליו הרבה מילים טובות כאן בתוכנית, פעמים רבות, על בצלאל סמוטריץ', שבאמת תמיד הרגשנו שהלב שלו במקום הנכון, הוא אוהב תורה, אבל פתאום הוא מתהפך עלינו, ואתה שומע טקסטים של שרים מהציונות הדתית, שהם לוקחים אחריהם את איבט ואת לפיד. אתה לא יודע מי מדבר. ושם זה נטו שיקול פוליטי, הם יודעים שבן גביר לא יכול לדבר, הוא מזנב בהם, הם מתחת לאחוז החסימה, מצאו נושא שבן גביר נמנע מלדבר עליו, משיקולים ברורים, אנחנו יודעים שחלק מהמצביעים שלו חרדים, צריך לומר לשבחו שהוא מדבר גם, הוא מדבר בצורה יפה, והם הולכים על זה בכל הכוח. מדברים בצורה כזאת, אתה רואה את האחים שלך החרדים, הרי לא מדובר על מי שלא לומד. בגץ שלל את המעמד של כל בחורי הישיבות, מה שלא היה פה 75 שנה, קם ונהיה דבר. בחור ישיבה אין לו מעמד חוקי. אתה לא יכול לתת גב? זה הזמן לתקוף אותנו. ואנחנו, אי אפשר לומר עוד נבוא חשבון, הציבור החרדי לא נקמן, אבל נזכור את זה. ברגעים הקשים נזכור מי היה לצידנו ומי לא.
כן, וזה אחרי כמה שנים די טובות, אפשר לומר, ביחסים הפוליטיים בין הציבור. אני בכוונה מדגיש היחסים הפוליטיים, כי אידיאולוגית אין לנו כמעט שום דבר.
בוא נאמר עוד משהו. בצלאל, כן. לנו הייתה תמיד אלטרנטיבה. לחרדים תמיד הייתה, אני מניח שגם תהיה אלטרנטיבה, בגלל שהמרכז מוכן לחבור אליהם, זה כבר לא שמאל, בני גנץ, היה אפשר ללכת איתו, לבצלאל סמוטריץ' ולבן גביר אין אלטרנטיבה, אף אחד לא רוצה אותם, האופציה היחידה שלהם בימין, ואנחנו החרדים הלכנו איתם ושילמנו מחירים, הרי בשנה הראשונה לא עבר שום דבר שהוא קשור לנושא חרדי, רק נושאים שקשורים אליהם, בהתיישבות, ברפורמה המשפטית, אבל עכשיו עושים איתנו את החשבונות האלה, הרי לא מדובר על אידיאלים, כולם מבינים שלוקחים אותנו כאיזשהו שק חבטות, כי מבינים שזה עקב האכילס של הממשלה, ודרך זה לזנב בנתניהו. כשחברי הכנסת החרדים יושבים עם הצד השני, אומרים להם בואו נלך לבחירות, ואחר כך נדע להסתדר, הרי יש נוסחאות על השולחן. זה הסיפור כאן. אני לא שולל את זה אגב, שזה מה שיהיה בסוף.
כן, אבל הם כנראה חיים להם בזה, הכל יהיה בסדר, החרדים לא ילכו אף פעם עם מישהו שהוא לא ימין, אז צריך לומר את זה. בסוף בסוף, כשאנחנו, הציבור החרדי, מרגיש שדוחקים אותנו לקיר, המערכת המשפטית, המדינה, נעשה הכל למען לומדי התורה, גם אם באיזושהי קונסטלציה נצטרך אולי ללכת לממשלה מסוג אחר בעתיד. אני לא מדבר עכשיו שמישהו הולך להפיל ממשלה עכשיו בשביל זה, אבל בעתיד...
לא צריך להפיל ממשלה. הרי ברור לכולם שאי אפשר להמשיך לשבת בממשלה שלא מעבירה חוק, לא מדובר על בגץ. בגץ תמיד פסל חוקים, הכנסת חוקקה, בגץ פסל, היה ריטואל כזה. אבל עכשיו אנחנו שנה באירוע של ממשלה, ממשלת ימין, שזו הייתה התחייבות הראשונה שלה לחרדים. מה היה אפשר להתחשבן עד מחר? חשבו שיהיה יותר קל להעביר, בסדר, נתחשבן בעתיד או שלא. אבל תכלס, אין 61 אצבעות, לא מדבר על 64 אצבעות, להעביר חוק שמסדיר את מעמד לומדי התורה. תגיד לי, האם החרדים יכולים להישאר בממשלה הזאת? עכשיו, לפני שבוע וחצי, הבאנו את זה כאן בשם גולדקנופ, לפני שבוע. היום אתה שומע את זה מכולם. אם יגיע מושב הקיץ ולא לא תהיה הסדרה, זאת אומרת שיהיה מקרב הקואליציה, חברי כנסת שיגידו, אנחנו לא מוכנים להסדיר את מעמד לומדי התורה, אי אפשר יהיה להישאר בממשלה, החרדים יהיו חייבים לפרוש. והמשמעות היא הליכה לבחירות. עכשיו, מה יהיה אחרי הבחירות? אני לא יודע. יכול להיות שמצבנו יהיה יותר גרוע. מעלים את התיאוריה הזאת שמצבנו יהיה טוב יותר, כי אתה לא רואה בחירות שהולכות על חוק הגיוס כשהחרדים בחוץ ואין הסדרה לבני הישיבות. אז על מה יהיה קמפיין? הקמפיין יחזור למחדל של 7 באוקטובר, לכל מה שהיה במלחמה, לכן ביבי לא ביבי, סביר להניח שירדו מאיתנו, ואחרי הבחירות נחשוב מה החבירות שאפשר לעשות. אני מניח שיהיה אפשר לעשות חבירות, והנושא של בחורי הישיבות לא יהיה במרכז העניינים.
כן, טוב, מה עוד נדבר? מעניין, התפרעויות בירושלים אתמול?
ששומעים
שתיקה מוחלטת של גנץ ולפיד וכל החבורה הזו, הממלכתיים, אלה שתמיד כאילו ממלכתיים, שותקים.
תראה, זה הפלג הירושלמי שלהם, אתה יודע, אנחנו...
הפלג התל אביבי, אני קורא להם.
הפלג התל אביבי, אנחנו מכירים את התופעה, היום אנחנו כבר יודעים שזה פחות נכון, אבל אנחנו זוכרים מתחילת הדרך, שאנשים פחדו לדבר נגד הפלג הירושלמי, כי ידעו, אתה מדבר, זה יגיע אליך. יש להם מה שנקרא במרכאות, אני אומר, שהידים, אנשים שמסורים לדבר, שזה כל מה שמעניין אותם. יש ידרשו לגנאי, יש ידרשו לשבח, זה כבר לא משנה. והיום אתה רואה את זה גם אצלם. מי שמעז לדבר מילה, חוטף ישר ברשתות החברתיות, בכל מדיה אפשרית, ואנשים מפחדים לדבר, כדי שהם לא יחטפו. ברגע שאיך, פעם זה היה להפך, היית מדבר מילה נגד ביבי, אתה הופך לשמאלן, היום אתה מדבר מילה של גינוי על איזשהו מעשה לא נורמלי, אתה מיד הופך לביביסט. זה ככה אנחנו נראים, ואת יודע, אתה מדבר עם חיילי מילואים, והם אומרים לך עכשיו, אתה מדבר עם חבר'ה בעבודה ומשפחה שצריכים לחזור, יש להם שיבוצים לעוד שבועיים, והם אומרים לך, אנחנו חצי שנה כמעט במילואים, לקחנו הפסקות קלות, אין לנו חשק לחזור כשאנחנו רואים מה קורה. אין חשק לחזור, זו אותה מדינה של 6 באוקטובר, כאילו אף אחד לא עמד לקח, וזה עצוב מאוד, מה אני אגיד לך? עצוב שזה מצבנו.
כן,
אתה חושב על זה שבתקופה הזאת עוד פוגעים בנכס הכי גדול. דיברתי עם אחד מגדולי ראשי הישיבות השבוע, הוא אומר, תראה, אני לא חרד לעולם התורה. אנחנו נחזיק מעמד, זה יהיה אתגר לבחורים, לחדד מסרים, לחדד אידיאלים. הוא אומר, זו תקופה טובה. זו תקופה נכון שחברי הכנסת גם אשמים, אבל אנחנו עכשיו מחדדים מסרים בתוך הישיבות. לפעמים אתה צריך לחדד את הברור מאליו. אני אומר לי, חרד למדינה. זה, אנחנו רואים מה קורה. אנחנו רואים עד כמה אין כאן ביטחון, עד כמה אין כאן יד מכוונת. ובסוף מה שמחזיק כאן זה עולם התורה. וכשאתה בועט בנכס הזה, אז אתה בועט בכלי הכי יקר שלך לשימור מעמדה של המדינה, לשימור המדינה בכלל.
הזכות שלנו כאן היא אך ורק בזכות התורה ולומדי התורה, ואם המדינה לא מבינה את זה, זה מסוכן. מסוכן, צריך לומר את זה.
כן? זה לא רק ביטחון, זה לא רק אמונה, זה אמונה וביטחון.
אמונה וביטחון, יפה.
אמונה וביטחון.
יפה, טוב. באמונה וביטחון נחתום, ונקווה ונתפלל לבשורות טובות, ואנחנו נעשה את הדברים הטובים שאנחנו צריכים, נחזק את לומדי התורה, בכל המובנים, גם הכלכליים, צריך לומר את זה, יש הרבה מאוד יוזמות לגיוס תרומות לישיבות עכשיו, זה הזמן של כולנו לחזק את עולם התורה בכל מובן אפשרי, גם במובן הזה.
אגב, מאוד. עוד נקודה, לא צריך לומר כן. זה שום דבר העניין הכלכלי. וזה בגלל שבכל הסדר עתידי תהיה כנראה סנקציה כלכלית, לא צריך להראות שזה קצת כואב, כדי שיבינו שזה שהוא איזה שוט שמרחף מעל ראשנו. אם נהפוך את זה ללא כלום,
לא
אז לא נוכל להשתמש בזה.
ברור, אבל מצד שני, אתם לא רוצים, אתם לא מבינים כמה חשוב שהמדינה תהיה חלק מהתרומה לעולם התורה, נסתדר לבד. יהיה קשה, יתאמצו בשביל זה יותר, אבל לא מפיהם אנחנו חיים, ולא מכספם אנחנו חיים.
אנחנו נסתדר, השאלה אם המדינה תסתדר בלי
זו
תורה.
הבעיה, זו הבעיה. זה החשש הגדול, אבל אנחנו גם נתפלל על זה שכולנו נחיה כאן בשלום, ולמרות זאת, הכל יעבור בשלום.
אמן.
עורך הדין אבי בלום, שיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות.
בוקר טוב.